טוב, שלום לכולם. אנחנו ממש ערב חנוכה, אז חשבתי ככה קצת ללמוד סוגיית חנוכה, ונחזור בפעמים הבאות לברכות השחר. אם אנחנו שואלים את עצמנו, למה חכמים תקנו חג על מה שקרה בזמן ההוא, בימים ההם? לכאורה, אם הייתי שואל ילד שלמד בגן היה עונה, כי קרו בעצם שני דברים גדולים בחנוכה. מה קרה? א', אם אני אדבר רגע בשפה של ילדים, נס הניצחון במלחמה, אמנם זה נס נסתר, בלשון הרמב״ם, והניצחון במלחמה של המכבים, מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים וכו', הנס הזה הוליד את מה שקורא הרמב״ם במקור אחד אצלנו בפרק ג' הלכה א', בסוף הלכה א', וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני, כלומר חזרה מלכות ישראל בתוך תקופת המקדש, חזרה המלכות להיות מלכות ישראל, אמנם המלכים לא היו איי, אבל חזרה מלכות לישראל, ככה לפי הגדרת הרמב״ם, עוד 200 שנה, יתר על 200 שנה. אם כן, סיבה אחת לתקנת חג החנוכה היא ניצחון המלחמה, וממילא חזרה מלכות לישראל מכוח הניצחון הזה. לשון הרמב״ם, דבר ראשון. ונקרא לזה נס הניצחון במלחמה, שהוא נס נסתר. מעטים מול רבים וכו'. והנס השני כמובן, נס פך השמן, חזרה עבודת המנורה, הדלקת המנורה, ממילא עבודת המקדש. ולכן חכמים תקנו, היות ושני מרכזי החיים שלנו, אני מתחיל מהסוף, בית מקדש ומלכות בית דוד, שני המרכזים האלה חזרו להופיע בעקבות מה שהיה בזמן ההוא אל מול היוונים. פשוט, בסדר? אז אני רוצה קצת לברר את הסוגיה הזאת. מה זה בעצם בית מקדש? מה זו בעצם מלכות בדוד? או מלכות בישראל? מה הקשר ביניהם? בסדר? זה מאוד רלוונטי לתקופה שלנו. ומאלה באמת על מה אנחנו חוגגים, אז מאלה מה צריך לכוון בהדלקת הנר בחנוכה, איך צריך להתייחס לימים, אלה שמונת ימי החנוכה האלה, וכו' וכו'. אולי עוד שאלה שהיא מחריפה קצת את כל הבירור הזה. אנחנו יודעים שמי שעובד במקדש, אם שני המרכזים מקדש ומלכות, מי שעובד במקדש זה הלוויים, הלוויים והכהנים, שבט לוי. מי שאחראי על מלכות בדוד זה שבט יהודה כמובן. יפה. מה קרה פה? אומר הרמב״ם בשורה אחת לפני מה שקראנו בסוף הלכה א', והעמידו מלך מן הכהנים. כלומר, בבית שני כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל. וכולי, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם, והצילם וגברו בני חשמוני הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. ואחרי שהושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. איזה מין דבר זה להעמיד מלך מן הכהנים? צריך להעמיד מלך מזרע בית דוד, משבט יהודה. מה זה להעמיד מלך מן הכהנים? אז יש באמת כאלה שיצאו בביקורת על העמידו מלך מן הכהנים הזה. נו, אז אם הביקורת היא כל כך חריפה, אז למה תקנו את חג החנוכה? למה הרמב״ם מדגיש את זה? העמידו מלך מן הכהנים, וזה נקרא חזרה מלכות לישראל. הרי זה נגד הסדר, כי הכהנים במקדש, שבט יהודה במלכות. אלא כנראה שבאותה תקופה, בסוד ההשגחה האלוקית, ננסה לפענח את זה תכף, היה צורך גדול מאוד שהמלך יהיה מן הכהנים. שהכהונה תופיע במלכות, ממלכת כהנים. לא כשני שבטים שונים, והיחס הנכון בין יהודה ללוי, אלא שהמלך עצמו יהיה כהן. והעמידו מלך מן הכהנים. אם אני אגיד את זה ככה, שלא יהיה מקדש ומלכות, שהמקדש יהיה במלכות. מה, אני לא מסביר ברור? לא, אתם מסתכלים עליי כאילו לא ברור. מסביר ברור, לא? ברור. נראה לי, מקווה שמסביר ברור. לא ברור, תגידו. בסדר? אז מה קרה? למה העמידו מלך מן הכהנים? מוזר ביותר. בסדר? טוב. אז זה הנושא שלנו. וכמובן, בימים ההם, בזמן הזה, כמו שאנחנו אומרים, בעל הניסים, ברכת על הניסים, אז בואו נתחיל לברר את הסוגיה. אז בעצם אנחנו הולכים לברר, אם אפשר לומר, שתי מילים היום, בשיעור הזה. מילה אחת, שהיא בעצם מילה אחרת מהמילים בית מקדש. בית מקדש זה המקום שבו יש בית לקדושה. מקום, על פני כדור הארץ, שבו הקדושה נמצאת. ממילא גם היא מופיעה מכוחה החוצה. אז מושג ראשון שאני רוצה לברר אותו, מושג הקדושה. מה נקרא קדושה? מה זה קדושה? צריך לברר את זה פעם את המושג הזה, אנחנו משמשים את זה קודם, צריך לברר מה זה המושג הזה, בסדר? ומושג שני, אני אומר כרגע משפט לא מדויק, אבל תכף נפרק את זה קצת יותר, מושג הגבורה. כלומר, אם למשל בית מקדש זה קדושה ומלכות בית דוד, הרמב״ם אומר הלכות מלכים ומלחמותיהם. הרמב״ם קורא להלכות מלכות, הלכות מלכים ומלחמותיהם. אני מסביר כרגע שטחי, תכף נעמיק את זה. אחד מתפקידי המלך החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, זאת המלחמה. והניצחון במלחמה. כדי לנצח אויב, אתה צריך גבורה. בסדר? אז במילים אחרות, במקום בית מקדש ומלכות, אנחנו נדבר על מושגי הקדושה והגבורה והיחס ביניהם. בסדר? זה הנושא שלנו היום. טוב. אז בואו נתחיל. אז קודם כל בואו נגדיר את מושג הקדושה. אני בטוח שבהזדמנות כזאת או אחרת למדנו את מה שאני מתחיל עכשיו בדקות הקרובות לומר. אבל א', אולי יש כאלה שלא שמעו, נראה לי לא מעטים לא שמעו את זה, וב', זה, אחרת אי אפשר להגדיר את מושג הקדושה. בסדר? אז אני מרשה לעצמי לחזור למי ששמע. יש שני פסוקים שמתארים במעשה בראשית את בריאת האדם. פסוק אחד בפרק א', אם אני לא טועה, פסוק ו' או כ"ז, ופסוק שני אצלנו פה בפרק ב', פסוק ז', מקור 2. איך מתארת התורה את בריאת האדם? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מעורר המלבי, בעל ספר המידות, הרב נפתלי הירש ויזל, שואל, מצאנו בפסוק הזה פעמיים שורש חי. פעמיים, א' במילה נשמת חיים, חי, נשמת חיים, וב' במילה, במילים נפש חיה. נפש חיה. למה המילה חי לא מופיעה בחלק הראשון, באפר מן האדמה? מה היה רע אם היה כתוב? ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה חי. ויפח באפיו נשמת חיים ואדם לנפש חיה. שאלה א', שאלה ב' הפוכה. ואם באפר מן האדמה לא כתוב חי, אז למה כתוב ויפח באפיו נשמת חיים? שיהיה כתוב ככה. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה בלי המילה חיים, ויהי אדם לנפש חיה. מה הייתה הבעיה? למה התורה מדגישה נשמת חיים? אומר בעל ספר המידות, דברים יסודיים ופשוטים ויסודיים ביותר. אומר בעל ספר המידות כך, מקור 2. אילו אמר הכתוב, ויפח באפיו נשמה, ולא נשמת חיים. מה היינו מעלים על דעתנו? מה היינו חושבים? אילו אמר הכתוב, ויפח באפיו נשמה, ויהי אדם לנפש חיה. כלומר, השורש חי היה מופיע רק בסוף הפסוק, ויהי אדם לנפש חיה. אולי טעינו לומר, היינו חושבים, על ידי שהתחברה הנשמה לגוף, היה האדם לנפש חיה, כלומר חי ופועל פעולות. אבל קודם שהתחברה עם הגולם, לא הייתה חיה. וכל שכן שלא הייתה בעלת פעלים. אני מסביר את זה במשל שמדעית הוא לא נכון. מה שאני אומר עכשיו מדעית לא נכון. אבל רק כדי להסביר את זה, בסדר? אני רוצה אש. אני רוצה בעירה, אש. יפה. אומר לי מישהו, תשמע, צא לגן הסוס, תיקח שתי אבנים, אבן אחת יד ימין ושנייה יד שמאל, תתחיל לחכך חזק חזק עד שבסוף תצא אש. עכשיו אני ילד קטן, לא מכיר את חוקי הפיזיקה. אני אומר ככה, האבן הראשונה אין בה כוח הבערה. האבן השנייה גם אין בה כוח הבערה. היי, פלא גדול. משני כוחות שאין בהם כוח הבערה, יצא בערה. בערה מלשון להבהיר, כן? בערה, אש. כן, ניצוץ. זה לא נכון, כי אם יש בערה משתי אבנים, אז זה אומר שבאבן יש כוח הבערה סמוי. בסדר, אבל רק כלפי חוץ. והנמשל. אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, בלי המילה חי, ויפח באפיו נשמה, בלי המילה חיים, הייתה לנו אבא אמינה, שהאדם כלול משני כוחות מתים. כוח עפר מן האדמה, נקרא לו כרגע גוף, מת, וכוח נשמה, מת. שתי אבנים מתות. והריאקציה, המפגש, החיכוך בין שני הכוחות האלה, יצא חיים. ויהי אדם לנפש חיה. כשאמרה התורה, ויפח באפיו נשמת חיים, היא באה להוציא אותנו מהטעות הזאת, כלומר, לומר, שהאדם כלול משני כוחות. כוח אחד, כוח מת. הנקרא גוף, אפר מן האדמה. אפר מן האדמה זה כוח מת, בהמשך נראה שאפר מן האדמה זה כל מה שהוא נקרא חול. אנחנו הולכים לפתוח פה סוגיות כבדות מאוד, ואני מחכה שתתגרפו איתי על זה, בסדר? כי כל התרבות היא כזאת היום. בסדר? אנחנו נפתח את זה. אז, יש כוח אחד באדם שהוא כוח מת. הכוח הזה נקרא אפר מן האדמה. והוא מת. ויש כוח שני שהוא חי. יש לנשמה חיים משל עצמה לפני שהיא הושמה בגוף. בשפה של מקובלים, בעולם הנשמות, הנשמה חיה. והחידוש הגדול של הנשמה, שלא רק שהיא חיה מצד עצמה, היא מסוגלת גם להחיות את המת, תחיית המתים. מסוגלת להחיות גם את אפר מן האדמה. אז האדם כלול משני כוחות. כוח מת, הנקרא אפר מן האדמה, נקרא לו גוף. כוח חי, שיש בו חיים משל עצמו, נקרא נשמת חיים, ולכן נשמת חיים, יש לה נשמה חיים משל עצמה, ולא רק שהנשמה יש לה חיים משל עצמה, היא מסוגלת גם להחיות את הגוף המת, את עפר מן האדמה, והיא האדם לנפש חיה. אני קורא לשון בעל ספר המידות, עכשיו שאמר ויפר באפיו נשמת חיים, ידענו שהיו החיים והפעולות בנשמה הזו גם טרם התחברה לגוף. אם כן, החיים של הנשמה עצמה ויכולת הפעולה של הנשמה להחיות את מה שהוא מת, היה גם לפני שהוא שמה באפר מן האדמה. ולא הוסיף הגוף, גם טרם התחברה לגוף, ולא הוסיף הגוף דבר. הגוף הוא כוח מת. רק שנעשה גם נפש חיה, כלומר מה שהתחדש במפגש בין הנשמה לגוף, שלא רק הנשמה חיה, היא לא מסוגלת לחיות גם את הגוף. רק שנעשה גם נפש חיה, לפעול בכוחות העליונים האלה של כוח החיים הזה, גם פעולות חומריות בתוך הגוף. ואם כן, במליצת נשמת חיים, זה שהתורה אמרה ויפר בפעם נשמת חיים, הודיעה התורה סוד נפש האדם. אם כן, סיכום כרגע, האדם קוראים שני כוחות, גוף ונשמה, הגוף הוא כוח מת, הנשמה היא כוח חי, ולא רק חיה לעצמה, אלא גם מסוגלת להחיות את הגוף המת. עד לכאן עברתי בשלום, עכשיו נתקדם. בסדר? יפה, עכשיו איך זה קשור לפה? אנחנו עכשיו רוצים לברר את מושג הקדושה. איך זה קשור לכאן? אומר הרב מאמרי ראייה, תראו, יש בסוף מאמרי ראייה, יש לו שני כרכים בכרך ב', אז יש שם פרקים חשובים ביותר, נקראים נהדר בקודש. כל הסוגיה של הקודש והחול, פעם למדנו את זה פה שנה שלמה צורה מסודרת, אולי צריך לחזור לזה פעם, סוגיית הקודש והחול. אז שם הרב אומר ככה, ציטטתי פה בדילוגים מחוסר המקום, ותראו רגע ברשותכם מקור 3. עד עכשיו דיברנו על גוף ונשמה. עכשיו בואו במקום המילה גוף נכתוב חול, במקום המילה נשמה נכתוב קודש. במילים של המהר"ל שגם הרב מזכיר אותם, במקום המילה גוף נכתוב חומר, כלומר גוף, חומר, חול, במקום המילה נשמת חיים נכתוב נשמה או נשמת חיים, צורה, קודש. בסדר? בואו נלך לשני הצירים האלה. תראו מה הרב, איך הרב מגדיר את זה, זה נפלא מאוד. אומר הרב ככה, החול והקודש, אם כן חול וקודש. מה זה חול, מה זה קודש? אומר הרב, שהראשונה, רק שנייה ברשותכם, שהראשונה, כלומר החול, היא החומר, כן, דילגנו פה מקוצר המקום, שהראשונה היא החומר, אם כן חול שווה חומר. חומר במובן לא של חומרנות, אלא במובן של חומר גלם. גולם בלי צורה, גולם בלי חיים, כן? שהראשונה היא החומר, לשנייה, הקודש הוא השנייה. מה השנייה? שהיא, השנייה, הקודש, שהיא עומדת על גבה בתור צורה. אם כן, אומר הרב, במקום המילים נשמה בגוף, תגיד צורה בחומר. מוסיף הרב, הנה, לעניינו הגענו, בתור נשמה מחיה את הגבייה. אם כן, הנשמה המחיה את הגבייה, נשמת חיים המחיה את עפר מן האדמה, במילים אחרות תגיד זה צורה המחיה את החומר, במילים אחרות תגיד זה קודש המחיה את החול. עכשיו התקדמנו. אם כן, חול שווה מוות. האם חול יש לו חיים משל עצמו? חול הכוונה, כל משהו בטבע, החל מהפלאפון הזה והמחזיק מפתחות הזה, והמיקרופון הזה והסטנדר הזה והכל. כל מה שהוא טבע, כל הנבראים כולם, בין שקר בחוברה, בין מה שבני אדם ימצאו באופן הלכותי, ובית, כל מאורעות ההיסטוריה. כל מה שהוא הווה, כל מה שיש לו הוויה, בין אם זה ממשות, בין אם זה מאורע, היסטורי. החול מצד עצמו, אם תגיד שבחול אין אלוהות, אתה כופר. כי בעצם המחיה אותו. מה הופך את החול המת, נקרא זה בשפה של המערה, מה הופך את ההיעדר להוויה? הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה. ההוויה מהווה את ההוויה, את המציאות הרוחנית, החומרית, בעולם שלנו, בעולמות אחרים וכו'. אז חול שווה מוות. להיות עד הקצה עכשיו? להיות עד הקצה או לא? אני עד הקצה, אבל לפני עד הקצה אני רוצה להגיד משפט אחד קצת מעדן את הקצה הזה. אם אני רואה חול חי, כלומר חול עובד, אם הפלאפון הזה קיים, מה זה אומר? ש... לא, אבל איך הוא חי קודם כל? איך הוא בכלל, איך הוא קיים, איך הוא עובד, איך הוא לא ריק? איך? זה אומר שיש בו קודש שמחיה אותו. ברור. מה מדרגת הקודש הזה? האם הקודש שנמצא בפלאפון, זה הקודש שנמצא בכבודו, מה שם כבודו? אברהם, רבי אברהם. חס ושלום, מה זה אותה מדרגת קודש? אבל ודאי שיש גרעין קודש שנמצא בכל יש, המחיה אותו. גרעין הקודש שנמצא באדם נקרא נשמה. גרעין הקודש שנמצא בחי צומח דומם, התורה לא הגדירה אותו. תקראו לו במילים של אולפנה, ניצוץ אלוהי, לא יודע מה, חלק לא קמימה, לא יודע מה, נקרא לו בכל מיני כינוי. קופיקו נקרא לו, לא מעניין. כן, אבל ברור העיקרון, מה העיקרון? שחול ללא קודש מת. אין, הוא לא קיים, אין לו הוויה. אתם חייבים להתאגרף איתי על זה עכשיו. עכשיו המשפט הקשה שרציתי להגיד. אז אם אתה רואה קודש, אז אם אתה רואה חול שחי, למרות שהוא מאוד מאוד חולי, ומאוד מאוד אנטי קודשי, בתודעה שלו, בבחירה שלו, במעשים שלו, מה אתה יודע שמעצם זה שהוא חי, הוא הווה, מה זה אומר? שיש בקודש. עכשיו, תיאורטית, תיאורטית. לו יצויר, זה הכל תיאוריה. לו יצויר, רגע, 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 אני צריך עוד כמה דקות, רגע, להתחיל לסדר את המסגרת פה, שנייה רגע. עכשיו, אם לו יצויר ציור תיאורטי, שהייתי יכול לנתק את הקודש מהחול. חול ללא קודש, שווה מה? מה ואפס? כלומר, אני אומר עכשיו משפט חריף מאוד. בסדר? בואו נתחבר, אנחנו עכשיו סוגיית המלכות. ציונות. מדינת ישראל. אין, מצד האמת הפנימית, אין ציונות ללא קודש. הראיה שהיא קודש בגניזה או בגילוי ברמה כזאת או אחרת, שיש ציונות. הנה, היא פה, היא חיה, היא בקרבנו, אנחנו חיים אותה. נכון? אבל תיאורטית, ברעיון, בהבנת הדברים, ציונות ללא קודש איננה. אין דבר כזה. אין חול ללא קודש. הקודש מחיה את הכל. קודש שווה מקור החיים המחיה את הכל, נשמת חיים. חול שווה מוות. ולכן אומר הרב, תסתכלו רגע ברשותכם, שוב מקור שלוש למטה. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, לו יצויר ציור תיאורטי שהחול מתנתק מהקודש. אומר החול, אני יכול לחיות בלעדיך הקודש, לך מפה קודש, תעוף לי מהעיניים. אם יצויר ציור כזה, אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. חול ללא קודש שווה התאבדות. חול ללא קודש שווה מוות. ולהפך, הצד השני, ואם יאמר הקודש להינתק מהחול, ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, שורה למעלה, בעמודה האמצעית, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל והשפעה שלו לטובתו, לטובת העולם. אם חול ללא קודש שווה מוות, כי הקודש מחיה את החול. אבל קודש ללא חול שווה חיים. כי הקודש הוא חי מצד עצמו, נשמת חיים. אבל הוא חי חיים מדולדלים. כלומר, הוא לא יכול להופיע באפר מן אדם. הוא לא יכול להפוך מוות לחיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אם כן, חול ללא מוות שווה חיים. חול ללא קודש שווה מוות. קודש ללא חול שווה חיים מדולדלים. לא יכול להיות שזה יעבור בשתיקה, אתם חייבים להגיב. לא, ברור.
אני
חייב להבין את
קודם.
כן.
אם בן אדם כל כולו מנוגד לקודש, אז
אתה צודק. אני שואל שאלה אחרת. תגידו, אם בית מקדש, בואו נתחבר לחנוכה קצת. בית מקדש שווה מקור הקדושה, מקום והופעת הקדושה. המחיה את החיה ומחיה את הכל. עולם שאין בית מקדש, מה צריך להיות לעולם? למות. אז איך אנחנו חיים? איך יש עולם?
בית מקדש זה החול והעבודה שקיימת בו.
אין עבודה. יש עכשיו עבודת... יש עבודת מקדש? יש עבודת מקדש? אל תגידו לי מילים של אולפנה. יש עבודת מקדש? חבר'ה, אתם לא תסבנו אותי ואת עצמכם. יש עבודת מקדש? לא. מה נעשה? במהרי בני המקדש, אמן. אין. אז איך אנחנו חיים? תשובה, חכמים ענו על השאלה הזאת. יש מקדש מעט. אני לא יכול ככה. יש זרזיף של מקדשיות שעדיין נשאר איזה רושם, בשפת המקובלים נקרא רשימו. יש איזה רושם של מקדשיות. איפה הוא נמצא הרושם הזה? בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז מה מחיה את כל הבריאה כולה? למשל, הבית מדרש הזה מכון מאיר, לדוגמה. אם לא היה מקדש מעט, בתי כנסות ובתי מדרשות בעם ישראל, אין חיים. אין חיים. טוב ובוא.
יש חול שחיים בלי קודש ולכן...
לא, אני אזרוק עליך. לא, לא, ינון, לא, לא. חול בלי קודש... לא, אני לא... עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, חשובה מאוד, שאם אתם מוכנים... אם אתם מוכנים, חברים יקרים, אם אתם מוכנים לשבת פה עד 2:30, אני מוכן לפתוח את השאלות האלה עכשיו. מוכן לשבת פה עד 2:30, אני מוכן. מוכנים עד 2:30? אני מוכן. אני מוכן לפתוח את זה. בואו נשאל שאלות גדולות. איפה אלוקות בנצרות? איפה אלוקות בנאציזם עם מחשימה וזכרם? איפה אלוקות בלהט"ב להבדיל לאלף אלפי הבדלות? איפה אלוקות במונדיאל עם מחשימו וזכרו? ועוד כמה דברים. עוד כמה משפטים כאלה? אבל סוגיות שלמות, אני לא יכול לפתוח את זה עכשיו. אני כן מוכן להגיד משפט אחד, אבל אני לא עונה לך תשובה באמת. תשובה בכאילו, מה שנקרא. בסדר? יש קודש שנקרא, או אחד מביטויי הקודש שנקרא בחירה חופשית. בסדר? הקדוש ברוך הוא שם באדם כוח הבחירה. עכשיו, כוח הבחירה הזאת יש לו גבול. למשל, לא בחרנו אם להיות או לא להיות. לא בחרנו אם להיות. לכן אסור לאדם להתאבד. אסור לאדם להתאבד, כי אין לך בחירה על עצם החיים שלך. גם בחומר וגם ברוח. דרך אגב, זה עוד נושא, נעזוב כרגע. זאת אומרת, הנני נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, הוא בחטא בחיים. הקדוש ברוך הוא לא משאיר לנו אלטרנטיבה. אתה רוצה להיות דתי או חילוני? הוא בחרת בחיים, אין לך ברירה. אז משהו עצם החיים, א', הפיזיים, החומריים, וב', הרוחניים, אין לנו בזה בחירה. ככה נולדנו. אתה רואה שבני אדם לקחו לעצם בחירה גם להתאבד. או בשפה של היום, להגדיר את עצמם על פי מה שהם ולא על פי מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אז זה לא שיש שם גרעין קודש. יש שם גרעין קודש לא בנושא הספציפי הזה, אלא יש איזה כוח כללי של קודש, נגיד בחירה חופשית, שאיבד את הגבולות שלו, איבד את ההגדרות שלו. מה? בגרעיניותו הוא קודש. בגרעיניות שלו הוא קודש. ינון היקר, אם אני אומר משפט כמו שיש חול, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה, נגיד תופעה היסטורית, כמו מה שתיארת פה למשל, אם אני אומר שיש חול שאין לו קודש שמחיה אותו, אני כופר, כי בעצם מה מחיה אותו? יש חול, הרי מה הגדרנו מקודם? קדושה שווה חיים, מקור החיים והופעתם והשפעתם החוצה. קדושה שווה חיים והיכולת להחיות. זה קדושה. אם אני עוקר את הקדושה, חול אמרנו מוות, לפי הפסוק, נכון. גוף אמרנו מוות. אז אם אני עוקר את הקדושה, אז מאיפה הופיעו החיים עכשיו? אין להם מקור הופעה, מאיפה הם מופיעים? אתה מבין למה אני מתעקש איתך?
זה ברור לי, אבל אולי אפשר להגיד באמת שזה רע שהקדוש ברוך הוא בורא. הרי הקדוש ברוך הוא גם
יוצא
בורא רע.
מה רע? לא, רגע, אתה עכשיו עוד שאלה חשובה מאוד, שאם נשב עד 3:30 נוכל לענות על זה. האם יש בעולם רע? לא, לא, אתה שואל שאלה טובה. האם יש רע? האם הרע זה בריאה? שאלה. האם הרע זה בריאה? בורא רע. האם הרע זה בריאה?
לא.
מה לא? כתוב בפסוק בורא רע. שואל. בסדר, לא הנושא עכשיו. לא רק מנהל, הקודש נמצא שם. אל תתחמק, אל תגיד מילים מרחפות מעל, דבר ישר. יש קודש שם. אני מרגיש שאני צריך לפתוח את זה, אבל זה ייקח לי זמן. אתם מאפשרים קצת לפתוח את זה? לא, הגיע לחנוכה, הפסדנו את חנוכה, למרות שיש פה סוגיות מאוד חשובות. אני לא רוצה לאבד את זה. מה? 5 דקות אני פותח. מה? 5 דקות אני פותח את זה, 5 דקות. לא יודע מה אספיק, 5 דקות ב-5 דקות, בסדר? אני רוצה להזכיר רגע ברשותכם פה כלי יקר. בסדר, כלי יקר שאומר, על פי גמרא בבלי, נפסק להלכה ברמבה, שאם תלמיד חכם אומר לך למישהו שמאל ושמאל שהוא ימין, לפי הבבלי אתה צריך לשמוע לו. אפילו אומר לך למישהו שמאל ושמאל שהוא ימין. שואלים כולם איך יכול להיות. אומר הכלי יקר דברים מופלאים ביותר, תראו שם על הפסוק בפרשת שופטים. אומר הכלי יקר ככה. כשאנחנו מחלקים, אולי אני אקדים רגע בכמה הקדמות. הכלי יקר מביא 4 מאמרי חז"ל שצריך, שהוא פותר, שצריך לעשות את הסינתזה ביניהם. מאמר חז"ל אחד, עשה אוזנך כאפרכסת לשמוע דברי המטהרין ודברי המטמאים. כלומר, כשאתה לומד תורה, לא מספיק רק לדעת את השורה האחרונה, את פסק ההלכה, אתה צריך לדעת גם את הצדדים של הטהרה וגם את הצדדים של הטומאה באותו הדבר. משפט אחד, מאמר חז"ל אחד. מאמר חז"ל שני, אין ממנים חכם לסנהדרין עד שיודע לתאר את השרץ מן התורה. כלומר, אם אני רוצה להיות, אתה רוצה להיות חכם בסנהדרין, אתה צריך לדעת איך מתארים את השרץ מהתורה. מה זאת אומרת לתאר שם את התורה? התורה עשרת השרץ. שרץ תמה. איך אפשר לתאר את השרץ? וזה תנאי לקבלה לסנהדרין. שאתה יודע לתאר את השרץ. בסדר? שהתורה עשרה. ג' יש כלל גדול בפסיקת הלכה. מה הכלל? התורה אמרה, אחרי רבים להטות. ד' אמרו חכמים. יש מציאות שנקראת עת לעשות להשם מפרו תורתך. מתי מפירים את התורה? כשיש עת לעשות להשם. מה הקשר בין כל החשבונות האלה, כל המאמרים האלה? אומר הכלי יקר נפלא מאוד. אני אתן דוגמה אחת, אבל היא עקרונית מאוד. ניקח דוגמה של טהור וטמא. ניקח דוגמה של בעלי חיים טהורים, בעלי חיים טמאים. נגיד בעל חי אחד טהור, נגיד פרה. פרה טהורה. טמא, חזיר. חזיר טמא. יפה. כשאני אומר פרה טהורה, האם הכוונה היא שהפרה היא 100% טהורה ו-0% טמאה, והחזיר להפך? 100% טמא, 0% טהור. האם זאת הכוונה? תודה רבה רבה, ברוך תהיה. תודה. האם זאת הכוונה? אומר הכלי יקר בוודאי שלא. אלא בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה לשונו. יהיה צדדי טהרה, צדדי טומאה. אלא התורה אמרה לך כלל, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, פרה, נגיד סתם כדוגמה, אני לא יודע להגיד, רק כדוגמה. 80% טהור, 20% טמא. אחרי רבים להטות, טהור, פרה טהורה. חזיר, 70% טמא, 30% טהור. אחרי רבים להטות, טמא. יפה. אם כן, בכל דבר, אומר הכלי יקר, שהתורה תיארה או תימאה, תמת האור, הכשירה או פסלה, כשר פסול, התירה או אסרה, מותר אסור וכו', זה לא נכון להגיד זה מותר 100%, זה אסור 100%, זה כשר 100%, זה פסול 100%, זה טהור 100%, זה במילים אחרות, זה לא נכון להגיד זה אמת 100%, זה שקר 100%. זה ילדות, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא אמיתי להגיד ככה. למה אני צריך לראות את עצמי? וואי, אם הייתי רואה את עצמי, לא הייתי יודע שככה זה נראה. הייתי מתפטר מראש. אומר הכלי יקר, אז שהתורה אמרה אחרי רבים להטות, היא בעצם אמרה, כנראה זה מנגנון הגנה שאני לא אשתולל מדי, כן? אז התורה אמרה בעצם, תשמע אחי, יש צדדי טהרה וטומאה בכל דבר. צדדי אמת ושקר בכל דבר. טוב ורע בכל דבר, כשר פסול מותר, כשר... כשר. לא. מותר אסור, כשר פסול, כשר פסול, בכל דבר. אלא על פי מה אתה פוסק הלכה, על פי צדדי הרוב. יפה, רגע. אבל יש מצבים של עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מה זה נקרא הפרת התורה? הפרת התורה זה לא ללכת אחרי הרוב, התורה מחת הכלל שאחרי רבים להטות. יש מצבים שבהם אתה צריך להפר את הכלל של התורה, הפרו תורתך. מה הפרת התורה? לא להפוך 100 ל-0, או 0 ל-100. אלא את אותם הצדדים שהם ניתחו כהם מיעוט, נגיד חזיר, 30% טהור, במצב שאדם חולה, נקרא את הדוגמה פשוטה, אדם חולה והוא חייב עכשיו לאכול פיקוח נפש, יבוא הרופא ויגיד לך, סברת פיקוח נפש, פלוס 30% טהרה, שווה, תאכל, לך תחילה. אתה חייב לאכול. עד כדי כך שהרב אומר במאמרי ראייה, אני תכף רגולה כאן נסיים את הכלי יקר, אומר הכלי יקר, לכן אמרו חכמים, עשה אוזנך כפר כסת, לשמוע דברי המתארין והמתאמין. כי אם אתה לא תדע גם את הצדדים שנדחו, שלא נפסקו להלכה כי הם מיעוט, לא תדע איך לפסוק הלכה כשתצטרך אותם במצבים יוצא דופן. ולכן אין ממנים חכם לסנדרין שיודע לתאר את השרץ מן התורה. כי יש צדדי טהרה בשרץ, והחכם של הסנדרין, חכם הסנדרין צריך לדעת את כל הצדדים, כדי לדעת מתי להשתמש בזמן הפרת התורה, שכרגע יצורך, נגיד, כמו פיקוח נפש. אומר על זה הרב קוק, שלכן המילה שקר, כן? חז"ל אמרו שהשקר עומד על רגל אחת, לשקר אין רגליים, נכון? השקר עומד על רגל אחת. מה הרגל שהוא עומד? אז הפשט קודם כל, שהאותיות המרכיבות המילה שקר, כך אומרת הגמרא שבת קוף דלת, האותיות המרכיבות המילה שקר, עומדות על רגל אחת. שין, השפיץ של השין, ספרדים אשכנזים, קוף, רגל אחת, רש, רגל אחת. אז אם כן, לשקר אין רגליים, למה? כי יש לו רגל אחת. יופי. על איזה רגל הוא עומד? מה הרגל האחת שעליה עומד השקר? אומר הרב שם בעינייה, וגם במאמר לנחמת ישראל מאמרי ראייה, על האמת שבתוכו. אמת שלא תהיה, אם יש שקר שאין בו אמת, הוא לא יכול להופיע בעולם. לכן תמיד השקר, מה הוא יחפש? איזה גרעין של אמת. נגיד מהדוגמה הכללית שאמרתי מקודם לינון, בחירה חופשית, פרק שמיני לרמב״ם, 8 פרקים, לישראל המפרשים אומרים, זה צלם אלוהים שבאדם, נכון, ברור שכן. אבל רגע, ויש גבולות גזרה לבחירה החופשית הזאת. בסדר? אז אם כן, אני חוזר אלינו. אם כן, למה, מה מעמיד את השקר על יסודו? האמת. דרך אגב, עד כמה זה חמור? עכשיו תעקבו אחרי רגע, שני, כי זה חשוב מיותר. עד כמה זה חמור? עד כמה הידיעה הזאת היא חשובה? שכל שקר שיש בעולם יש בו גרעין אמת וכו'. שהוא מה שמחיה את השקר במציאות, זאת הרגל שעליו השקר עומד. עד לאן זה מגיע? אומר הרב מאמרי ראייה, אני לא זוכר את העמוד, תראו אחרי זה לנחמת ישראל שם באמצע המאמר, מאמר ארוך. אומר הרב ככה, הרבה פעמים יש אנשים שהם דוגלים באמת. נגיד אנחנו משתלים להיות דוגלים באמת, יופי. עכשיו, אנחנו היות ואנחנו דוברי האמת ודוגלי האמת, אז, בכאילו, כן? אני רק אומר, איך אנחנו מחזיקים עצמנו? אז אנחנו עכשיו רוצים לבאר את השקר מן העולם. אומר הרב, אותם אלה שמחזיקים בשקר, מה מחזיק אותם באמת בשקר? מה נקודת האחיזה שהם מוחזים בשקר? תשובה, באמת, גרעין האמת שנמצא בתוך השקר. הם עצמם לא יודעים אפילו במודע שלהם שמה שנותן להם נקודת האחיזה בשקר, זה גרעין האמת שבתוכו. אז כשאני בא בשם האמת, בכאילו, כן, ונלחם עכשיו בשקר, ואני לא מבין שיש גרעין אמת בשקר, אני גורם לאנשי השקר לאחוז יותר בשקר, כי הם לא מוכנים לוותר על גרעין האמת שבתוכו, שאני לא זיהיתי, כי אני רוצה לזרוק את כל השקר הזה למים. הבנתם? אז אנשי האמת שנלחמים מכוח האמת, אם הם לא יזהו שיש גרעין אמת בשקר, שהוא מה שנותן חיים והוויה לשקר, הם אלה שמחזקים את השקר במציאות, כי הם אלה שמחזקים את אנשי השקר לאחוז בשקר, כי הם אוחזים בגרעין האמת, רק שאתה לא זיהית שיש גרעין אמת. אז במקום לעשות הלכות בורר, אוכל מפסולת, לברור את האמת מהשקר, לקחת כביכול את כל השקר, התינוק עם המים, זרקת הכל. אז הם לא מוכנים לוותר על זה. זה מה שאני מנסה להגיד כבר רבע שעה. הרב כותב שם במאמרי ראייה, והדבר הזה נאמר בכל אביליות ובכל עבודה זרה. זה לשונו. שקט. לכן, קודש שווה חיים המחיה את הכל. חול שווה מוות. בכל חול שחי, שהוא עובה, יש בו חיים. יש בו קודש. אז, חזרה עבודת, בואו נתקדם. אני יכול לסגור את הסוגריים, ינון? בסדר. טוב, זה סוגיות ארוכות, צריכות ברור, אני ככה בקיצור. חוזר אלינו. אם כן, חזרה עבודת המקדש, חזרה קדושה להופיע בעולם. טוב, איך זה בא לידי ביטוי? נס פך השמן, המנורה כמשל. יופי, עכשיו אני מתקדם. אבל בחנוכה אמרנו קרו שני דברים. גם חזרה עבודת המקדש וגם חזרה מלכות. יפה, שאלה. לו הקודש הוא נמצא עם עצמו. נגיד הנשמה, נשמת חיים, היא נמצאת בעולם הנשמות, נשמת חיים. אני שואל שאלה ואני רק כדי שתוכלו לענות על השאלה, אני אקדים איזו הקדמה לפני שאני, אחרי שאני אשאל את השאלה. קודש מצד עצמו, קדושה מצד עצמה, צריכה גבורה? אני אשאל שאלה אחרי קודמת. מה זאת גבורה? מה השורש של המילה גבורה? גיבור. כלומר? להתגבר. כלומר? מצוין, הוא מתקדמים. כלומר, להתגבר זה מה? מה? להתגבר. כן, או לפני כן, הכי פשוט, כשאני צריך להתגבר.
להתגבר על היצרים.
על היצרים. תגיד מילה יותר גדולה מיצרים. לא, עזבו להיות דתיים עכשיו, תהיו נורמליים עכשיו. מה? קושי. מעכבים מפריעים. מידת הגבורה נדרשת כשיש מעכבים. כשיש מעכב, אני צריך להתגבר על המעכב. אני רץ 100 מטר. אין לי מה להתמודד, רץ 100 מטר, דוח, נגמר. יופי, רץ 100 מטר מסוחות. צריך להתגבר על המפריע, על המעכב, צריך לקפוץ מטר. יופי. אם כן, גבורה שייכת כשיש מעכבים. כשיש מעכבים ומפריעים, שרוצים לא לאפשר לי להופיע משהו, אני צריך להתגבר. דרך אגב, המילה הראשונה בשכן ערוך, להתגבר. לא רק אני צריך להתגבר על יצר השינה, שגם זה נכון, אלא כל שולחן ערוך אורח חיים. כל התורה, כל אורח חיים, זה בעצם, איך אגב הוא מתגלה במציאות הממשית? שמירת הלכה, מצוות. זה להתגבר, בא לי לעשות ככה, אבל התורה אומרת לי הפוך. אז אני צריך להתגבר למעכבים והמפריעים. תקרא לזה יצר הרע, תקרא לזה לחץ חברתי, תקרא לזה מה שאתה רוצה, לא משנה כרגע. עכשיו אני חוזר לשאלה. מידת הקדושה לכשעצמה, היא צריכה להתגבר על משהו? קדושה, אין גוף, קדושה למעלה, קדושה בעולם הנשמות. נשמת חיים בעולם הנשמות. היא צריכה גבורה? אם הנשמה היא חיה, מקור אלוקי חי, והיא משפיעה את החיים האלה החוצה, אין לה על מה להתגבר. לכן, אין לה על מה. אתה שואל, טוב, אני מתלבט לענות לך, יש כאן שני כיווני תשובה, אבל רק כיוון אחד, אני עונה לך וקצת מתחמק, בסדר? הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור לא מצד מהותו, אלא מצד התגלותו. מצד ההתגלות בעולם הזה הוא גיבור, גבורת הצמצום, בסדר? עכשיו אני מסכים איתך שיש בקדושה גבורה, אבל מזווית אחרת, לא מה, אני כבר אסביר את זה, בסדר? אני רק אומר, אני חוזר. קדושה מצד עצמה היא חיים וישפכות החיים האלה, השפעת החיים האלה, יפה. הקדושה מצד עצמה היא לא צריכה, אין על מה להתגבר. בעולם שיש בו רק קדושה, כלומר עולם עליון, שמיים, רוחני, עליון, אלוקי, לא העולם שלנו, בעולם שיש בו רק קדושה, יש חיים, שולחים ומופיעים, כמו זה מעיין שהולך ומוציא טיפות מים ממקור הנביאה שלו. זהו. מישהו מפריע לך למעיין הזה להופיע? אף אחד לא מפריע לך. תוציא עוד טיפות מים. טוב מאוד. בסדר? אז בעולם שיש בו רק קדושה, כלומר בעולם שיש בו בית מקדש, נגיד העולם שלנו היה רק בית מקדש, היה צריך מלכות?
לא.
בעולם שיש בו קדושה, בכיתת אמונה במכון מאיר. בסדר, אין ארוחת צהריים, הנה, החלטנו שאיננה כבר, סתם. אין ארוחת צהריים, אין כל מיני דברים אחים בראש וכו'. בעולם כזה, קדושה, אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, יד בכיסלם, הרב נריה וכו'. בסדר. יפה, מתי תידרש הגבורה להופיע? הגבורה תידרש להופיע כשיש מעכב ומפריע. עכשיו תצטרך להתגבר עליו. כלומר, אני עכשיו אומר משפט חשוב ביותר. הקדושה לפני הגילוי שלה, בעולם וגם בעולמות, אבל נגיד בעולם שלנו, היא עומדת מצד עצמה, היא לא צריכה להתלבש בגבורה. אבל כשהקדושה מופיעה בעולמנו, ובעולם הזה יש מעקמים ומפריעים, כמו יצר הרע וכדומה, מה שהרב קורא פה במקור חמש, הנפש הבהמית, בעולם שלנו הקדושה צריכה להופיע בגבורה. בסדר עד לפה? מילים אחרות, הגבורה זה הלבוש של הקדושה בעולם הזה. אם לא תהיה גיבור בעולם הזה, לא תהיה קדוש. אם לא תהיה אדם שמסוגל להתגבר על מעקבים, החל מי יש כמה בבוקר, יתגבר כערי. לא תהיה קדוש. מה? כבר, הנה כבר. זאת אומרת, אני אגיד ככה, כדי שתופיע מלכות בעולם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, כלומר להתגבר, נגיד על אויב, כדי שתהיה מלכות בעולם, אתה צריך שהקודש יניע אותה. או מילים הפוכות. אם הקודש ברוך הוא ברא עולם הזה, אז הקודש צריך להתלבש במלכות. בסדר עד לפה? אם הקודש ברוך הוא ברא עולם הזה, שיש בו גם מלכות ולא רק מקדש, אז הקודש צריך להופיע במלכות. המלכות היא הלבוש של המקדש. חבר'ה, בסדר עד לפה, אני מצליח להסביר את זה או לא? בסדר, טוב. יש לכם עוד כוח? לא, כן, יש לי פה עוד, אני צריך עוד זמן, עוד קצת זמן. 1:15. 20 דקות לפחות. בסדר? יופי. אפשר להתקדם? משה, רבי משה, ברוך הבא. אפשר להתקדם? ראית את משה? ממשה עד משה. כן. כן. טוב, אז בואו נתקדם רגע. עכשיו אני פותח סוגיה אחרת לגמרי, אבל תכף נראה שהיא בול מהסוגיה הזאת. פותח סוגיה חדשה לגמרי, היא עומדת בפני עצמה. אני לא יכול לוותר על זה, כי באמת זה דברים חשובים ביותר לתקופה שלנו, אני לא יכול, אי אפשר לדלג על זה. תראו ברשותכם רגע, רק תראו רגע ברשותכם, רק כמו שאמרנו, את מקור מספר 5 לגבי גבורה, תסתכלו רגע בשורה השלישית במקור 5. אלא גבורה, יש כאן עוד חשבון של הרב, אני לא פותח את זה כרגע, זה קשור דרך אגב לברכות השחר, עוזר ישראל בגבורה. כשנגיע שם יותר נפתח את זה. רק משפט אחד, שגבורה זה התגברות ועלמה, אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שאדם כובש את עצמו, איזהו גיבור כובש את יצרו, גבורת הנשמה האלוקית, הנשמה היא קדושה, מתי צריכה להתלבש בגבורה? גבורת הנשמה האלוקית, הרוח האצילי של האדם, מתי צריכה להתלבש בגבורה? שמכבש את הגוף הבהמי ואת האבותיו הגסות והסרות, כמו שאתה אמרת פה מקודם. אז הנשמה מצד עצמה היא קדושה. מתי צריכה להתלבש בגבורה? גבורת הנשמה, כשיש תאוות, גסות וגוף בהמי וכו'. אני מעדיף להגיד את זה אחרת. האדם ביסודו הוא קדוש. נכון. כשהוא פוגש את העולם הזה, הוא צריך להיות קדוש גיבור. כשהגבורה היא מבחוץ, והקדושה היא מבפנים. בסדר? עכשיו בואו נפרק את המשפט הזה. צריכים לפרק את זה. אז בואו נלמד רגע את מקור מספר 6, זה חשוב מאוד. אומר הרב כך, המאמר הזה במאמרי ראייה מופיע בספר מאמרי ראייה על פתיחת תלמוד תורה ברחובות. מאמר ארוך מאוד. הרב מדבר על תקופת הילדות, איך להסתכל על תקופת הילדות. כולנו פעם היינו ילדים. נגיד ילד זה מגיל פלוס מינוס, אני יודע מה, שנתיים, עד נגיד על פי ההלכה ילד בגיל 13 כבר נהיה איש, אבל נגיד לא בעולם הלכתי כרגע, מהשלב שאתה ילד עד שאתה אדם שיכול להיות איש, כלומר אדם שכבר עומד על רגליים של עצמו, בוחר חופשי, מנהל את החיים שלך באופן עצמאי. נסביר את זה בצורה הזו, בסדר? יפה, אומר הרב, על הילדות תיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? כשאנחנו מסתכלים על תקופת הילדות של האדם, כל אחד מאיתנו היה פעם ילד, תכף נראה שהוא עדיין ילד, אמור להיות עדיין ילד. אז הילדות תיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? איך אנחנו מתייחסים לתקופת הילדות? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם היא רק כמו הכשר להישות, האם תקופת הילדות זה רק הכנה והכשרה ואמצעי עד שאתה תהיה אדם בוגר, אדם עצמאי, אדם אוטונומי, בוחר חופשי, איש, הכשר להישות שתהיה איש, או ואז יוצא לפי זה שתקופת הילדות היא סך הכל הכנה ואמצעי והכשרה אל האישות, אל היותך איש, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה. או שתקופת הילדות היא תקופה שיש לה ערך משל עצמה, היא מטרה בפני עצמה. אומר הרב, במה תלויה התשובה לשאלה הזאת? במה תלויה התשובה לשאלה האם תקופת הילדות היא אמצעי להיות איש, או יש לה ערך כמטרה מצד עצמה? רבותיי, זה החיים שלנו עכשיו, פה. אז במה זה תלוי? דרך אגב, תעשו גזור והדבק, לא רק במדרגת הילדות של כל אחד מאיתנו כפרט, הילדות של האומה, יציאת מצרים, לך תחי במדבר 40 שנה, בית ראשון וכו' וכו'. בסדר? איך אתה מתייחס לילדות? אומר הרב, באמת לא היה תשובה לשאלה? בשאלה אחרת. השאלה, מה מטרת החיים? לא רק של הילד, מה מטרת החיים של האדם הבוגר? כלומר, אומר הרב ככה, איך זה קשור לקדושה וגבורה? עוד כמה דקות, זה בול, הרב משתמש גם במילים קדושה וגבורה, תכף תראו. מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה, כי אם הילד הוא לפי זה גולם יפה שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק, ועובר לסוחר. אם אני מעמיד את מטרת החיים, נשתמש במילים של הרב, ואני מפרק את זה קצת, על העבודה והפרנסה. כלומר, אדם בא לעולם כדי לעבוד, בשפה של היום קוראים לזה להיות יצרני, וכדי לפרנס. אני עכשיו עושה את זה בכוונה ציני עד הקצה. אם אתה נכנס לפס הייצור שנקרא בית ספר, חז ושלום, שנקרא פס ייצור, ומכיתה א' עד ח' אתה אמור לצאת עם איזה תעודה שתקבל אותך, תתקבל על ידה לתיכון, לא משנה, ישיבה תיכון, לא משנה מה, תיכון נגיד, ואחרי זה תצא עם תעודת בגרות, כדי שתתקבל לאוניברסיטה, כדי שלך תואר חמישי, וכדי שאחר כך תוכל לעבוד בכבוד, וגם לבנות את העולם ולייצר בעולם, נגיד בעולם הטכנולוגי, כן, דוגמה בדור שלנו, וגם להתפרנס בכבוד, אז לפי הכיוון הזה, אז אין לילדות מטרה, אין לילדות משמעות. הילדות היא חסרת משמעות. למה? כי הילד לא יכול לעבוד ולפרנס. הוא לא יכול. יש לי אחד החתנים שלנו, אז הוא התחיל ללמוד ציוד. כן, שלום צבי. הוא אומר לי לפני שבוע, לפני שבוע, אומר לי, הייתה לנו איזה מרצה, שאמרה לנו שסיעוד זה, כן, הייתי אומר, זה המסגרת של הרפואה, נגיד ככה. כן, אז הוא אומר, היא נתנה איזה שיעור, מה סדר העדיפויות בריפוי חולים? אז היא אמרה באופן ברור ופשוט, יש סדר עדיפויות בריפוי חולים, מרפים קודם כל את האנשים היצרניים לחברה. לכן, ילדים, זקנים, בעלי מומים וכדומה, עדיפות ב'. הם לא אנשים מייצרים. הם לא יצרניים, הזקן כבר בפנסיה, הילד לא מסוגל, הבעל מום, יש לו איזה מגבלה, וכו'. אל תגידו, זה רחוק מהמציאות. זה התרבות שבתוכה אנחנו חיים. זה המציאות. אז אם מעמידים את מגמת החיים על העבודה והפרנסה, דרך אגב, לא יודע מי יודע, אבל אני מאמין שאתם יודעים. הדגל שיש לנו היום זה וולפסון. הדגל שהוצע לפני וולפסון זה הרצל. הרצל הציע שהדגל שלנו יהיה רקע לבן, כי הלבן מסמל חופש וחירות, ריבונות לאומית עצמאית, ושבעה כוכבים מזהב. למה אמר הרצל? כי בשבע, אני פחות או מצטט, כי בשבע שעות עבודה יתגול היהודי הולך לארץ ישראל. אז אם כן, למה באנו לארץ הזאת אחרי 2000 שנות בית קברות של גלות? למה? כדי להיות חופשיים וריבונים מדינה עצמאית, וכדי להיות יצרניים. זהו. אז אם אתה מעמיד את החיים על יסוד העבודה והפרנסה, על מגמת העבודה והפרנסה, אז הילד הוא אומלל. כי הוא לא יכול לעבוד ולפרנס, הוא לא יכול להיות יצרני. אז מה נעשה עם הילד הזה עכשיו? אפשרות אחת, זה להמתין איתו את ה-10-15 שנה האלה עד שיגדל. כלומר, אם אנחנו יכולים לדלג במנהרת הזמן את ה-15 שנה האלה, היינו מדלגים, אבל מה אפשר לעשות? הוא צריך לעבור מגיל 3 עד גיל 20. מה נעשה? אז ננשוך את השפתיים. אבל האדם המודרני יתחכם. המציא עכשיו איזה פטנט, הוא אומר ככה. אם הילד הוא רק ילד והוא לא עדיין איש, אבל בעצם המגמה זה לעבוד ולפרנס, בסדר? אני אגיד רגע בשפה של השיעור הזה. ילד ביסודו, אני תכף אגיע לזה, הוא שייך למידת הקדושה. כשהוא מתגדל, הוא שייך למדרגת הגבורה. אני תכף אסביר את זה, כן? אז היות ואני לא יכול כרגע להפוך אותו, לעבור במנהרת הזמן, זה ייקח עוד זמן. עוד רבע שעה. אין ברירה. אין ברירה. אז אני חוזר. אז הילד הזה, כן, כשהוא עכשיו ילד והוא אומלל והוא לא עובד ומפרנס והוא לא יצרני, אני מתקדם רגע, והוא לא, הרי אמרנו שלהתגבר זה מידת הגבורה, אתה צריך להתגבר על מעכב, להתגבר על מפריע, וכשהוא יהיה איש הוא יצטרך להתגבר על הפריעים, כלומר הוא ייפגש בשוק החיים בלשון הרב, הוא ייפגש במצבי מלחמה, במצבי מאבק. אז נעשה את הילד הזה כבר עכשיו כילד, נתחיל לעשות אותו מאבקי. כלומר, נחנך אותו שאם ילד נותן לך איזה אגרוף בגן, אז תן לו שתיים, כדי שתלמד, אני בכוונה עושה את זה ציני עד הקצה, כדי שתלמד שאם מישהו תפוס לך את החנייה, אתה דופק לו סכין. והיות והעולם הזה של המבוגרים, של האנשים, הוא עולם של מאבקים ומלחמות, אז נשים אותך מול הכדורגל הזה חודש עליהם, כדי שאתה תדע שהעולם הזה זה מאבקים, ומי ששווה זה מי שמתגבר על מישהו אחר. כלומר, אתה מגדיר את עצמך לא לפי עצמך, אתה מגדיר את עצמך ביחס למישהו אחר, כי הצלחת לנצח אותו. ואתה מייצר כל מיני תוכניות, כמו כוכב הבא, כוכב נולד, לא יודע, כל הכוכבים האלה, ומתחיל לייצר ילדים לחנך במחאות, לנהג ילדים שהתנהגו כמו מבוגרים, הוא פתאום לובש כמו מבוגר ומדבר כמו מבוגר וכל המוחאים לו כפיים. אז האדם המודרני מצא פטנט להפוך ילדים למבוגרים בשלב הילדות, כי אין לו אפשרות לדלק 15 שנה. אז מה הוא יעשה? אז הוא תחיל לחנך אותו להיות איש כבר עכשיו, רק את הילד הזה. אני אתן דוגמה. ילד ביסודו הוא אדם מאמין. גדל בבית דתי, מאמין שיש אלוהים. גדל בבית לא דתי, יש לו אמון בבני אדם. ברגע שאתה לא עומד במילה שלך, ואתה אומר משפט כמו, הבטחתי ולא הבטחתי לקיים, הרגת את הילד הזה. כי הוא פתאום אומר, בוא נה, יש פה עולם של תחמנים. יש פה עולם של שקרנים. ילד רואה את העולם ביסודו, טוב. אדם מבוגר, חס ושלום, זה הנצרות, רואה את העולם ביסודו, רע. אז הילד, אז אני חוזר. אז אם אתה מעמיד את המטרה של החיים על העבודה והפרנסה, אין לדוד זכות מצד עצמה. ולכן הילד הזה הוא רק גולם, הוא חומר גלם. ומה אתה יכול לצור בחומר הגלם הזה, חומר וצורה חזרנו לרב ממריריה, מהר"ל, מה אתה יכול לצור בו? שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. יש לי פה חומר גלם, בוא נתחיל להכין אותו למאבקי שוק החיים וכו'. זה אם אני מעמיד את החיים, שהמגמה שלהם היא עבודה ופרנסה, ואז תקופת ילדות היא אומללה, והתפקיד שלנו זה לקדם את ההתבגרות שלו כבר כשהוא ילד. הרגנו אותו. אפשרות שנייה. אבל אם אתה לא חינו לפי ההכרה האידיאלית, המערכת את החיים לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והטוב הנמשך בקרבה, אם אתה שם למגמת החיים את התמימות, את הטהרה, את התום, את החסד, את הטוב, אז תקופת הילדות היא התקופה הכי נפלאה שיש. כי הילדים הם באמת תמימים, הם באמת תאורים, לעניות דעתי, למה אנחנו כמבוגרים נמסים בפני ילדים? נמסים בפני אפילו תינוקות, לא רק ילדים, אולי יותר אפילו תינוקות. למה אנחנו מנשקים אותם ככה? למה אנחנו מוכנים לעשות אפילו דברים קצת משוגעים כדי למשוך את תשומת הלב שלהם? כי אנחנו רואים בם את עצמנו. אנחנו היינו רוצים לראות את עצמנו כאלה. תכף נסביר את זה יותר. אז אם אנחנו מעמידים את מגמת החיים על התום והתואר וכו', אז תקופת הילדות היא לא רק תקופה חשובה בחיים. היא התקופה הכי חשובה בחיים, ויותר מזה תכף נראה. עכשיו נגיע למושגי הקדושה והגבורה, הנה הגענו אלינו. על פי זה המשפט יעלה לנו ערך הילדות, לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים, שכל החיים בהמשך הדרך ראויים להיות כמכשירים לעמדתה. אם כן, אני עכשיו מחזיר את זה למילים שלנו פה. ילד הוא חי במדרגת קדושה. אדם בוגר הוא צריך להיות גם חי במדרגת גבורה. עכשיו כאן המשפט החשוב. כל זה אני לוקח בשביל המשפט הזה. אבל האם חינוך, האם המעבר מילדות לישות, זה תחליף הקדושה בגבורה? כלומר, מי להיות אדם קדוש על פי הקריטריונים האלה, חיים ומקור החיים וכו'. ולהפוך להיות אדם מאבקי שמצליח להתגבר על מעכבים, כשבדרך איבדנו את הקדושה? כלומר, האם גיל ההתבגרות, האם התבגרות האדם או קל וחומר החברה, זה מעבר מקדושה לגבורה, או הפוך, אלא, לבוש, בדיוק מה שאמרנו מקודם, או שתהליך ההתפתחות של האדם זה, הוא ביסודו קדוש, קדושה, קדושה, קדושים בכל יום מלך וסלע, זה עם ישראל, קדושים בכל יום לפי דעה אחת, הקדושה הזאת, הטהרה הזאת, התמות הזאת, היא הולכת איתך כל החיים, עד 120, אלא כשאתה, אז אם ככה, אז למה אנחנו לא נשארים ילדים, והקדוש ברוך הוא מבגר אותנו? כי בסוף אנחנו נפגשים עם העולם הזה, ובסוף אין רק בית מקדש, יש גם מלכות. ובסוף אתה צריך את הגבורה ככלי מעשי חיצוני לגלות את הקדושה, אבל לא שהגבורה תבוא במקום הקדושה. כלומר, כל מה שהבגרות אמורה לתת לאדם המתבגר, זה רק את הכלי המעשי של הגבורה שיוכל להופיע בעולם מאבקי את הקדושה. אבל אם הגבורה תבוא במקום הקדושה, הרגנו את האדם, הרגנו את החברה, הפסדנו את הכל. תראו רגע דברי הרב. אמנם טובה הילדות, שורה שלישית בעמודה אמצעית למטה, אמנם טובה הילדות, נאה וקדושה היא. אז אם כן, הילדות היא קדושה, היא קדושה, הנה הרב מזכיר את המילה קדושה. ילד קטן זה בחינת בית מקדש. אמנם טובה הילדות, נאה וקדושה היא. אבל הלא היא גם כן חלושה, היא קדושה, אבל אין לה גבורה. היא חלשה ולא גיבורה. ולא תוכל לעמוד בפני זרם החיים ההולך ומתגבר, הנה המילה מתגבר. גבורה. על כן זאת חובתנו, מה מגמת החינוך בישראל. על כן זאת חובתנו לשמור בכל עוז את תומת הילדות וטהרתה. כלומר לשמור ולהיות קנאי לקדושה ולטהרה של ישראל, ולהעבירה לאיתה, כלומר אותו ילד קטן שהוא קדוש וטהור, הוא ממשיך את הקדושה והטהרה האלה, כן, הוא ממשיך את זה כל החיים שלו, אלא מה? ולהעבירה לאיתה עם כל זורה ונקנה לתקופת הגדלות, באופן שהגדלות, מה היא תיתן לך? באופן שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה, חסרים לה. גבורת הגוף וגבורת הרוח. אבל לא תאין להרוס את היתרונות העיקרים של ילדות ואהובה, חברה דעת רבותיי, בואו אני אדבר ברור. עולם של תרבות מערבית, מקף טכנולוגי כמו שלנו. זה עולם של גבורה. זה עולם של מאבקים. זה עולם של החזק מנצח בכל מיני מדרגות של חזק, בין חזק בדעת, בין חזק בגוף, לא משנה חזק. עולם של גבורה. הטכנולוגיה היא בנויה באופן כזה, אנחנו לא מבינים את המהפכה, הטכנולוגיה היא בנויה באופן כזה, שכל מה שהיה אתמול הוא לא רלוונטי להיום. אני לא בקיא בטכנולוגיה, אבל טכנולוגיה שהייתה פעם, עוד 5 שנים היא לפח זבל. היא לא רלוונטית, שטכנולוגיה חדשה, כלומר, העולם המודרני, מקף תרבותי טכנולוגי, שבתוכה אנחנו חיים, הוא עולם בדיוק הפוך מפה. הוא עולם שרוצה להרוס את הילדות, כי הילדות היא פרימיטיביות חסרת רלוונטיות, והפרימיטיביות הזאת צריכה להתחלף עכשיו בכלים טכנולוגיים, כמשל, מתאימים לתקופה. ולכן אומות העולם, כל הזמן ימחקו, כמו שרב כותב מאמריה, כל מיני ימחקו את העבר שלהם, כי הוא לא רלוונטי. עם ישראל זה בדיוק הפוך. עם ישראל, לכתך חי במדבר בארץ הזרועה. הקדושה הזאת של יציאת מצרים וכו', מעמד הר סיני וכו', הקדושה הזאת היא הולכת איתנו כל ההיסטוריה. וההתפתחות ההיסטורית היא סך הכל תיתן לנו את הכלים המעשיים, איך להופיע את הקדושה הזאת. הנה ערוץ מאיר כמשל. הנה הטכנולוגיה הזאת, היא עוזרת להופיע הקדושה. זה מה שאמור להיות. אז התקדמנו רבותיי, אז חנוכה, יש כאן עוד מקור 7, אני אבטר עליו כרגע. אז אם כן יוצא ככה, חנוכה זה בעצם, 2 דקות, חנוכה זה בעצם מקדש ומלכות. כשהמקדש הוא מבפנים והמלכות היא מבחוץ, בלשון השפת אמת, נס הניצחון במלחמה, נס הגבורה חזרה המלכות לישראל, הוא רק הכנה ואמצעי לנס פח השמן חזרה עבודת המקדש. כך אומר השפת אמת. ולכן, אומר הרמב״ם, עכשיו זה פלא פלאות, והעמידו מלך מן הכהנים. זה תקלה היסטורית. אז אם ככה, למה תקנו חנוכה? לא, הייתה כנראה תקופה באותם ימים, וכנראה רלוונטית גם לדור שלנו אולי, שאז המלכות והמקדש היו 2 מסלולים שונים, ולכאורה המלכות החליפה את המקדש. יש אפילו בח מזעזע, בית חדש על הטור, שהבח כותב, למה, מה הייתה הסיבה הרוחנית לגזרות שגזרו היוונים? אומר הבח, לא כתוב בשום מקום, רק בבח. אומר הבח, כי הגמרא לגבי פורים, לגבי מגילה, היא אומרת סיבות. אבל לגבי חנוכה, הגמרא לא אומרת כלום. אומר הבח, למה הגיעה גזרת חנוכה, גזרת היוונים? כי הכהנים התרשלו בעבודת המקדש. הייתה התרשלות במקדשיות. ומה עם המלכות? כנראה לא הייתה התרשלות. אבל היינו מעטים וחלשים. צריך מישהו מקדשי, כהנים, משפחת חשמונאי, המכבים, הכהנים, שיצאו למלחמה. ועד כדי כך, ויעמידו מלך מן הכהנים. צריך כהן בממלכה. צריך קדושה במלכות. כשמדינת ישראל היום מבררת, האם אנחנו ציונות חילונית, או חס ושלום מדינת כל אזרחיה, חייבים שיהיו אנשי קודש גם בתוך הפוליטיקה. ויעמדו על דוכן הכנסת ויהיו שרים וסגני שרים ויהיו בוועדות וראשי ועדות ולפחות ידברו, מה שאפשר גם לעשות יעשו, קדושה בגבורה, מקדש במלכות, העמידו מלך מן הכהנים. משפט אחרון, אני לא בטוח שאני צודק מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל הרמב״ם בסוף הלכה ג' פה, מקור אחד אומר שחכמים תקנו מפני זה, התקנו חכמים שבאותו הדור וכו', ואז הוא כותב, להראות ולגלות הנס, וימים אלו הם הנקראים חנוכה. להראות ולגלות הנס. להראות ולגלות. כולם שואלים, למה הרמב"ם אומר גם להראות גם לגלות? פרסום מניסה, תכתוב לפרסם הנס. מה זה להראות ולגלות? תשובה, להראות זה דבר חיצוני, אני רואה. זה גלוי לי, מה שאני רואה. אני רואה פה שמחכים להיכנס לכיתה, זה אני רואה. יפה. גלוי, סליחה, לגלות, זה לגלות את המחוסה. אולי להראות שווה מה שגלוי, מלכות, מלכות חזרה מלכות לישראל זה גלוי. אבל מה מעמיד את המלכות הזאת? מה יסוד המלכות הזאת? אני לא רוצה להקב מחילה. מה יסוד המלכות הזאת? יסוד המלכות הזאת זה מקדש, זה קדושה, הקדושה בעומק הגבורה. את זה צריך לגלות, שהעמידו מלך מן הכהנים. אולי משפט אחרון ממש אפשר להגיד, שזה בא לידי ביטוי גם בשתי הלכות מאוד מרכזיות בהדלקת נר חנוכה. אולי. הדלקת נר חנוכה זה תמיד בנקודת מעבר. נקודת מעבר של מקום על פתח ביתו מבחוץ, נקודת מעבר של זמן בין יום ללילה. מי שתשכח חמה, רוצה את הכוכבים, תלוי לפי המנהגים. מה זה זמני המעבר האלה? זה בדיוק. בית שלך, זה ביתי, זה מבצרי, זה הביטחון שלך וכו'. רשות הרבים, חוץ, מי יודע מה בחוץ. בשפה של השור הזה, בית זה יותר שייך למקדש, לבית מקדש, לקדושה שלך, זה העולם הפנימי שלך. רשות הרבים, שייך למאבקי אחיהם לגבורה. חנוכה זה החג שאתה יכול על פתח ביתו מבחוץ. מתוך הקדושה אתה יכול להגיע לגבורה. אותו דבר בזמן, זה במקום. בזמן, אותו דבר, יום, הערת פנים, לילה, אסתר פנים. מי שתשכח חמה מצאת הכוכבים. אתה יכול מהפנים החוצה. זה חנוכה. אז מה צריך לכוון בימים האלה? שכנראה הימים האלה מסוגלים לגלות קדושה בגבורה, בית מקדש במלכות, פנים בחוץ. גם בנו כפרטים, בעזרת השם גם באומה. אמן כן יהי רצון. חזק וברוך, ברוכים תהיו, יישר כוח.